ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מה הרעיון פה? מה הכוונה? מה זה? אז אני חושב שזה על פי הפשט הפשוט, יכול להיות שיש פה עניין קבלי, זה רומז הצורה של פתיתי שלג זו צורה מאוד מאוד סימטרית, מאוד מסודרת. ופתיתי השלג, יש אתם יכולים לראות לפעמים, מראים איך שהם שלהם נבנה. אז זה אולי רמוז, לא בגימטריה דווקא, אני אומר בכלל, שין למד גימל, אפילו בלי גימל, זה 333, שלוש, ותמיד נדבר על איזה אחידות, על איזה תבנית מבוססת. כל דבר שהוא שלוש פעמים מייצר מציאות, כן? מציאות חדשה, שור תם הופך לשור מועד, ועוד הרבה דברים, שלוש פעמים זה חזקה, שלוש שנים זה חזקה, בקיצור זה מופיע בהרבה מקומות. אז גם פה השלוש, שלוש, שלוש הוא מרמז על המציאות של השלג, שיש בזה איזו צורת שלמות, צורה קבועה, צורה יציבה כאילו, זה לא משהו אקראי או זה. אז שלג זה גם לשון גולש, ג' למד שין, זה אותה מתיות. עוד דברים, טוב, בסדר, אבל זה לא הנושא, אם כי אולי זה יהיה הנושא של היום הזה בעוד כמה שעות. אז אנחנו מתרגשים. אם אתם רוצים ודאי לראות שלקס, כדאי שתעשו לגוש, זה יותר גבוה. אוקיי, היום רציתי לדבר על שני נושאים שהם קשורים אחד לשני, וזה מה שהנס שהקדוש ברוך הוא הביא לנו בקריאת ים סוף, והתגובה של עם ישראל, שזה בעצם שירת הים. בקריאת ים סוף זה השיא של כל הניסים של התחלתם בעשר המכות, זה מגיע לשיא בקריאת ים סוף. פרו וכל חילו, כן, טובים בים סוף. פרו אגב ניצל, כתוב על זה נתיחה לראות שאין קשר מלוקנו, אז פרו עצמו ניצל מכל המכות, למרות שהוא היה בחור וגם הוא לא טבע בים. מה קרה לו אחר כך אני לא יודע, אבל כנראה נמצא במומיה באחד ארונות שם בהיקסוס או משהו.
המלך של נינווה?
מה?
המלך של נינווה?
יש נדמה לי מדרש כזה. יש מדרש כזה. בכל אופן, הנס הגדול זה טביעת ים סוף, שהשם קרא את הים לעם ישראל והטביע את המצרים. והשיא של התגובה שלנו זה ההודיה, זה שירת הים. ואני אסביר כל מהלך. קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על קריאת ים סוף, וזה הביטוי בחז"ל, לא המצאה שלי הביטוי הזה, אז מה קריאת ים סוף, על מה היא מדברת? היא מדברת על העונש של המצרים, או שהיא מדברת על כך שאנחנו ניצלנו? מה? כן, מה לא, מה פירוש המילים קריאת ים סוף? לכאורה אתה צודק, הרי בגלל קריאת ים סוף, מה זה קריאת ים סוף? קריאת ים סוף שהיבשה הופיעה בתוך הים, כלומר המים הלכו מימינם ומשמאלם, כן, ניצבו כנד נוזלים, כלומר הם כאילו קפו תומות בלב ים, כאילו נהיו מגובשים כמשהו מוצק. ואז עם ישראל נכנס למסלול, המסלולים האלה כתוב במדרש שהיו 12 מסלולים לכל שבט ושבט, הם נכנסים לשם. אז המצרים מתפתים, הרי הם הגיעו עד שפת הים לרדוף אחריהם, אז הם ראו שהם נכנסים ביבשה בתוך, אז גם עם ישראל עושה בשלום. ואז ישראל עדיין היו קדימה, אז עם ישראל מצליח לצאת בצד השני, כן? מעבר השני, ואילו המצרים הים כבר חוזר ומחסה עליהם והם טובים. אז הקריאה של ים סוף, זאת אומרת המציאות הניסית הזו שיש לך ים מצד ימין וים מצד שמאל ויבשה בתווך, יבשה באמצע, זה בעצם יוצר גם את העונש למצרים וגם את ההצלה לעם ישראל. אבל עדיין עלינו להבין מה הייתה המטרה העיקרית של הנס. שני דברים, כן? זאת אומרת, בו זמנית פחות או יותר. אולי לא בו זמנית ממש, כי היהודים היו, ישראל היו קדימה קצת, והם יצאו כבר מהים, ואז הים חזר לאיתנות. כן? אבל מה כאילו הדבר הבולט? המודגש בנס, התביעה של המצרים או ההצלה של המצרים? לכאור, אני חושב בהיגיון זה ברור שעיקר הנס זה מה? מה אתם חושבים?
הצלה של ישראל.
אני לא מסכים. מה? שתי אפשרויות. למה אתה אומר ככה?
כי אז זה מראה שהשם מניש את הרשעים.
יפה, אז זה לאו דווקא תביעת המצרים, אז אתה יכול להגיד גם הצלת היהודים, או שזה שווה. אני אומר שאני מסכים עם מה שאמרת, אבל אתה לא מסביר את זה, זה צריך קצת הסבר. עיקר הנס זה תביעת המצרים, לא הצלת עם ישראל.
אולי בגלל שאומרים שים סוף, קריאת ים סוף זה משול כנגד כל הסרט המכות, שהרב ריבלין דיבר קיצר ש...
מי דיבר על זה?
הרב ריבלין, הוא אמר ש...
הרב
ריבלין, השגיח שחוקר בן.
אני רוצה פשט, לא רב ריבלין. אני מתכוון, זה מוכח מנהובי. מוכח מהמציאות, מוכח מעצם המקרה. לא, אתה אומר דבר נכון, אבל זה כבר בקומה העשירית. אני רוצה את הקומה, את הכניסה. עם ישראל כבר היו ניצולים קודם, הם הרי היו קדימה מהמצרים, מצרים רדפו, אז הם כבר, נכון, הם הרגישו ניצולים כאשר ראו את אויביהם מתים. אבל ואפילו אז עדיין הם חששו, כמו שאנחנו עולים מצד זה, אולי הם מצים עולים מצד אחר. אז הקדוש ברוך הוא הראה להם גם את הגופות שלהם, את כל הרכוש שלהם הגיע אליהם. בקיצור, אז הם וימינו בשם משה אבינו, כן? אבל זה נובע בגלל חששות, אולי חוסר אמונה. אבל מבחינה מציאותית הם היו כבר ניצולים קודם, ברגע שם פרו אמר קומו צאו ומזה, הם כבר היו בניצולים. זה אגב רואים גם מהתאריכים. מתי אנחנו חוגגים את יציאת מצרים? תתווה. לא בכף א', כף א' אנחנו חוגגים באמת את קריאת ים סוף, את יציאת מצרים אנחנו חוגגים את תתווה. מה יש לחגוג בתתווה? תתווה במדיין לא, זה אומר כאשר יש מה לחגוג. בסדר, טכנית, גיאוגרפית, הם עזבו את מדינת מצרים או את המקום שפרו היה, אבל עדיין הם חשו משועבדים, עדיין הם ראו שכעבור שלושה ימים פרעה רודף אחריהם ומשיג אותם, או כמעט משיג אותם. התירוץ הוא שזו הייתה באמת אשליה של אנשים קצת חסרי אמונה, קטני אמונה. הם חשבו שהשם מוציא אותם על מנת, והם באו אפילו בתלונה שיש פה פרשת השבוע חומש. תודה. כאילו הייתה פה תלונה, והתלונה הזו הייתה גם קצת מוצדקת, כן? ואמרו על משה, מבלי אין כפרים מצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? אלו זה הדבר שדיברנו עליך במצרים, חדל ממנו וכולי. ומשלם כאן השם לא כעס עליהם, מפני שזה היה לגיטימי, אבל זה לא היה, זאת לא הייתה אמונה מיוחדת לחשוב ככה שהשם הוציאה להרוג אותם במדבר. ומשלם אל תיראו, התייסור הוא את ישועת השם מצרים. אבל למעשה מתי אנחנו חוגגים את יציאת מצרים? את האקסודוס בתתווה. זאת שהם כבר נחשבים, והם בעצם הם נחשבים כאנשים שגאולים, כנושעים בתתווה. כף א' בניסן, שזה שביל של פסח, זה כבר קריאת ים סוף. אגב, אמר פעם אדמור חסידי ידוע, אני חושב זה אולי הרבי מהמשנה, אני כבר לא זוכר מי, שיש לנו שלוש פרשיות: פרשת בו, פרשת בשלח, פרשת יתרו. פרשת בו זה תתווה בניסן, זה פסח, פסח ראשון, יום טוב ראשון של פסח. פרשת בשלח זה יום טוב אחרון של פסח, זה שביעי של פסח. פרשת יתרו זה שבועות. זאת אומרת, יש לנו פה רצף גם כן בחלוקת הפרשיות, שכל פרשה מדברת על אירוע ועל שלב אחר של העלייה של עם ישראל ברמות הרוחניות. אבל זה ברור שהם כבר נושעים מתתווה בניסן, אז מתחילה יציאת מצרים. אז אם כן, מה הנס הגדול בזה, בהמשך? הנס הגדול בהמשך זה שהמצרים טובעים בים, כלומר הים חוזר עליהם. והביטוי הזה מופיע, זה הוכחה, לא צריכים פה, אני מעריך קצת, אבל זה הוכחה מצד המציאות של החג, מצד המציאות של הפסוקים, שברגע שהם כבר עוזבו את מצרים הם כבר גאולים. הדבר הזה מפורש כמעט ברמב"ם, שהנס הוא לא באותו שלב של קריאת ים סוף, הנס הוא לא הגאולה של עם ישראל, אלא הנס הוא התביעה של המצרים. וכך אומר הרמב"ם בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, פרק ידוע: משה רבינו לא האמינו בישראל מפני האותות שעשה. כלומר, האמונה שלנו משה רבינו זה לא בגלל הניסים שהוא מבצע. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. כלומר, כל אדם שמאמין שזה נביא בגלל ניסים ואותות, זה אמונה מוגבלת, עם דופי, עם חיסרון. כן? שאפשר שיעשה עוד בלט וכישוף, כמו שהיה במצרים, שפרעו לא יתרגש מהמכות, כי הוא טען שזה בלט ובכישוף. ואפילו אחרי שהחרטומים אמרו אצבע אלוקים הוא, כי כבר לא יכולו לעשות בלט ובכישוף, כן, החרטומים הלט וכישוף שולטים בבריאה פחות מכעדשה, במכת קינים הם כבר השתכנו, הפרעו לא השתכנע, הוא אמר אני צריך למצוא חרטומים יותר מוכשרים, לא בוגרי אני יודע מה הסדר, אלא בוגרי סיירת מטכ"ל, משהו רמה יותר גבוהה, לא בוגרי מכללה, אלא בוגרי אני יודע מה, אוניברסיטה העברית עם דוקטורט. החרטומים האלה הם חלשים, הם לא יודעים פחות עד השעה, אז נמצא חרטומים. קיצור, פרעה לא התרשם מזה, המצרים כגד התרשמו, הוא לא התרשם. ובאמת כתוב שגם המצרים בעקיפין לא התרשמו, הרי כתוב וירא דבר השם הניס את מקנהו אל הבתים, זה היה במכת מכת דבר. בכל אופן, מכת ברד הם כבר נפלו עליהם, אפילו מי זה היה? אלה שהניסו את מקנהם אל הבתים. בכל אופן, במכת ברד הם הוצרכו למכה הזו, כלומר האמונה שלהם הייתה בירבו מוגבל. אז לכן אנחנו לא מאמינים משה רבינו מפני האותות, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך השם, לא כדי להוכיח את נבואתו, אלא זה היה משהו פונקציונלי, משהו לפי הצורך. לא להביא ראיה לנבואה, היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילם בו. הנה, אז מה הנס? לא להציל את היהודים, להשקיע את המצרים. הם לוקחים את הרמב״ם במדויק, והרמב״ם מדייק, אז זה היה צורך, היה צורך לחסל את המצרים. אז משה עושה נס וקריאת ים סוף. בשביל ישראל זה לא היה נחוץ, כי ישראל כבר היו נושאים וניצולים בתדבר בניסן. יתר על כן, יש אגב מדרשים שמשמע שהם לא היו צריכים לחצות את ים סוף מעבר לעבר. הם בסך הכל נכנסו לים סוף, עשו סיבוב וחזרו לאותו מקום, כך משמע. הם לא עברו מצד אחד של הים לצד השני, אלא עשו סיבוב. המצרים באו אחריהם בסיבוב והם כבר יצאו ליבשה, ואז הים חזר לאיתנו והצליל אותם, התביע אותם. זה הנס, זה הקריאת ים סוף, זה הנס.
אז למה פשוט לא לעשות עוד מכה במצרים או במדבר, למה דווקא בים?
אוקיי, נדבר על זה קצת, זה כבר על פי פנימיות. אבל על פי הפשט הפשוט, רציתי קודם לברר מי בעבור מי הנס. הנס נעשה כדי להניש את המצרים.
אז
נשאל משהו על דרש. על מה?
אז נשאל
משנה
באבות
שמדבר על הדברים שקרו בקטע סוף. אוקיי, אבל בינתיים בוא נתקדם. אוקיי, אז הרמב"ם מפורש, צריך להשקיע את המצרים, זה הנס. עכשיו הנס הזה הוא נס מאוד מעניין, עד כדי כך שהוא נוגע לבריאת העולם. קשור טיפה למשנה באבות גם, אבל מאיפה אני לוקח שזה קשור לבריאת העולם? כתוב ויית משה את ידו על הים וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. מה זה לאיתנו? למצבו הקדום. זה פשט לאיתנו, נכון? אבל הנה, לאיתנו, לתוקפו הראשון, כך אומר רש"י. זה פשט. יש פה מדרש מפורסם, אל תקרי איתנו אלא לתנאו הראשון. איתנו זה אותיות תנאו, כן? מה היה תנאו הראשון? שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, עם המים במעשה בראשית, שבבוא הזמן לעשות את הנס הזה, להטביע את המצרים, אז בים והמים הם מתפשטים לכל הכיוונים, כן? אבל אז יהיה מצב שהים לא יתנהג כנוזל אלא זה יתנהג כמוצק. זה הפירוש כנד נוזל, כקיר מוצק. זה היה התנאי שהקדוש ברוך הוא עשה מעשה בראשית. יש פה דבר מאוד מעניין שמציב בפנינו שאלה כפולה. א', למה זה צריך לעבוד עם תנאי של מעשה בראשית? למה כל הניסים זה תנאי מעשה בראשית? לאו דווקא. כל הניסים הם התערבות בטבע של הקדוש ברוך הוא, כן? היד השם תקצר, הקדוש ברוך הוא מתערב במי שאמר לשמן וידלק, הוא יכול לומר למים שידלקו. זאת אומרת, יש, הרמב״ם כותב בסוף פרשת בו שקראנו שבת שעברה, אז האחרונה הזה הוא כותב שמהניסים הגלויים אתה למד על הניסים הנסתרים. כל יום ויום ניסיך שבכל יום ממנו, הכל זה נס. גם זה שהשמן דולק זה נס, כן? אז מילא מי שאמר לשמן שידלק יכול לומר למים שידלקו. אבל לא כתוב שזה בנוי על איזה תנאי במעשה בראשית. כאן זה בנוי על תנאי במעשה בראשית, אז זה צריך להבין למה זה בנוי על תנאי במעשה בראשית. זו שאלה אחת. שאלה שנייה יותר פשוטה, איפה כתוב שהיה תנאי כזה במעשה בראשית? איפה אנחנו מוצאים שהיה תנאי כזה במעשה בראשית? אז מספרים סיפור לרב חיים מוולוז'ין, התלמיד המובהק של הגר"א, היה בן קטן שלימים הוא ירש אותו, היה ראש שיבה של וולוז'ין אחרי אביו, רבי יצחק מוולוז'ין. אותו רבי יצחק מוולוז'ין הוא היה סבא רבא או הסבא של הנציב וגם של בית הלוי, שהם היו ראשי הישיבות בתקופה המפורסמת של ישיבת וולוז'ין. אז בכל אופן זה נקרא בית הרב, משפחה של רב חיים מוולוז'ין. הוא היה רב של העיר וולוז'ין, הוא ייסד את הישיבה, והישיבה התפתחה ונהייתה למרכז התורה הגדול במאה ה-19, כעבור כ-60 שנה בערך אחרי שרב חיים וולוז'ין ייסד את זה, 70 שנה, 60 שנה. עכשיו, רב חיים וולוז'ין, שהיה תלמיד מובהק של הגר"א, היה תלמיד הגדול של הגר"א, אם כי הוא ראה את הגר"א רק בשנתיים שלוש האחרונות של חיי הגר"א, אז היה לו את הבן הזה יצחק שבא אחריו, בן ילד קטן, והוא היה מפורסם כעילוי גדול. והגר"א פעם אמר לרב חיים, תראה, אני כבר איש זקן, הגר"א כבר היה אז בן 70 ומשהו וימי ספורים, אני רוצה לפגוש את הבן שלך, אומרים שהוא עילוי גדול. אז רב חיים תמיד היה מבקר את רבו ברגל או בכל מיני הזדמנויות. אז הוא אמר לו, הגר"א, בפעם הבאה שאתה בא לבקר אותי תביא איתך את הבן שלך. אז הוא הביא את הבן. הבן הזה היה בסך הכל בן 4 או 5, והיה קטן קומה עוד, גם בשביל בני 4 ו-5. ומגיעים לגר"א, ואז הגר"א רואה אותו, מסתכל עליו מעיניים של הגאון מווילנה, ואומר לו, תעלה על הכיסא שאני אוכל לראות אותך מקרוב יותר בגובה שלי, ואני רוצה שתשאל שאלה. כנראה הוא רוצה גם שהוא ירגיש שהוא עומד על איזה בימה. תשאל שאלה. ואז בדיוק זה היה פרשת בשלח, אז קראו לו רבי יצלה אחר כך, אז הוא בטח קראו לו בלי רב, קראו לו יצלה. יצלה, יצלה, תשאל שאלה. אז יצלה שואל שאלה, זה בדיוק פרשת בשלח. כתוב, וישוב הים לאיתנו, אומר המדרש לתנאו הראשון, שתנאי עשה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שכשיגיע הזמן של קריאת ים סוף, אז הים לא יתנהג כנוזל, אלא יתנהג כמו מוצק וייצור שביל באמצע. איפה רמוז, איפה כתוב שהיה תנאי כזה מעשה בראשית? מאיפה חז"ל לקחו את זה? על מה הם ביססו את זה? מה הסמכת לפחות לזה? אז הגר"א חייך ואמר שאלה מצוינת. יש לי הרושם, הגר"א היה גאון וגם ידע לקרוא פנים ותנועות גוף של, גם של הילד הקטן, מה יש לי הרושם שיש לך גם תשובה לשאלה הזו. אז רבי יצלה אמר, כן, התשובה שלי כתוב בבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי, כן, אז כתוב רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז ויאמר אלוקים, יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה. זה כפילות. למה כתוב יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד, ואחר כך כתוב גם ותראה היבשה? זה ברור שאם המים נקבעו על מקום אחד אז מתגלה את היבשה. כן? סליחה? לא הבנתי.
נאמר בכלל שהיה
יבשה
לפני זה?
כן. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ.
אבל זה בראשית,
בהתחלה
כשהוא
ברא את זה, ואז מתארים את כל הפרוסס. כן. אז גם תשאל הרב, למה שאתה אומר ותראה
יבשה?
ותראה הארץ. ותראה
היבשה,
נאמר,
זאת אומרת שלא היה יבשה.
היה יבשה. טוב, אולי זה תירוץ אפשרי.
לא, אבל מה שהרב בעצם אומר
שהרב איתנו, לא, יש קצת, יש מקום למה שאתה אומר, כי הפסוק אחרי זה, הפסוק אחרי זה באמת אומר קצת בכיוון שלך. ויקרא אלוקים ליבשה ארץ. אותה יבשה הוא קרא ארץ, קודם לא היה ארץ. אולי, אבל המדרש אומר, כמו שרבי צלה אמר, שהכפילות הזו, אם זה על מקום אחד, משמע שיש מקום אחר. המקום האחר הוא כנראה היבשה, הפרוטוטייפ של היבשה, גורם המבשר. אז מה זה בא ותראה היבשה? שיהיה מצב שבו תראה היבשה באופן שונה, באופן מיוחד. ומתי זה יהיה? זה יהיה בעת קריאת ים סוף. זאת אומרת, זה הפסוק שרומז למציאות הזו בעתיד, שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם מעשה בראשית שאז יהיה לך בתוך הים יבשה. אוקיי? הדבר הזה, אז הגר"א אמר, ילד לך תוציא את ה... הראה לו בארון ספרים, את המדרש רבה, זה כתוב במדרש רבה, בבראשית רבה, שם על הפסוק. זאת אומרת ששם הדיוק מהפסוק הזה, שיש, תהיה מציאות שהיבשה תיראה בתוך הים. בתוך הים תראה יבשה. אוקיי. עכשיו, זה הסיפור וזה הרעיון שיש לו זה רמז. אבל עדיין אנחנו שואלים, מדוע אבל הנס הזה צריך להיות עם תנאי ולא יכול להתרחש באופן רגיל? למה הניסים האחרים לא שמענו שזה תנאי במעשה בראשית? התשובה העמוקה והפשוטה לשאלה הזו היא שהנס הזה שככה הקדוש ברוך הוא מעניש את המצרים הוא קשור לעצם הבריאה, שבריאת העולם היא כזו שהיא צריכה בבוא היום להטביע את המצרים. כי מה זה המצרים? אני אשאל שאלה יותר רחבה ועמוקה. אנחנו עושים 54 מצוות שהם זכר ליציאת מצרים. אנחנו אומרים כל יום פעמיים זכר ליציאת מצרים, מצווה דאורייתא. חוץ מזה שבת זה זכר ליציאת מצרים, ומועדים ותפילין, ו54 מצוות אומר ספר החינוך הם זכר ליציאת מצרים. מדוע מדגישים כל כך את האירוע החד פעמי הזה, זכר ליציאת מצרים לנצח נצח? ההסבר הוא שיש כאן בניין,
זה לא אירוע שקשור רק לעבר.
סליחה?
כי זה לא אירוע שקשור רק לעבר, זה שינוי, זה אירוע שמתמשך.
זה אירוע, איך הוא מתמשך?
זה אירוע שנמשך גם
גם בימינו. איך הוא מתמשך בימינו? איך הוא מתמשך בימינו?
לא זוכר
מה הרבה?
לא זה שינוי
בשביל אני מבין, אבל למה, איך אנחנו יכולים לחוות היום, היום אנחנו צריכים לומר זכר להקמת מדינת ישראל. אני יודע מה, דוגמה, כן? אם אתה ציוני בלב ונפש, אז אתה צריך לומר, אני לא יודע מה, זכר זכר למלחמת ששת הימים.
זה שינוי תפיסה.
אבל אז אני שואל, זה מורה שאנחנו קשה לנו להזדהות איתו, הוא קרה לפני 3,500 שנה.
אבל זה המסורת שלו.
לא, זה דבר שלא קשה להזדהות.
מה כדי לעשות?
הוא עדיין להווה.
איך
זה קשור עדיין להווה? כי עדיין, כאילו גם בהווה היום, כאילו עדיין עם ישראל מתהווה. ומה היה הקטע של יציאת מצרים? זה שפתאום נהיה עם אחד יענו.
יענו כן, אבל למעשה אני מדגישים פה את המצרים גם כן. אומר הארי הקדוש, הארי זל, הוא אומר ככה, הוא אומר מצרים זה מלשון מיצרים.
מן המצר.
כן, מן המצר קראתי כאן, אני במרחב. ופרו, אומר הארי זל, זה אותיות העורף. זה הקשה קשיות העורף. לצאת מהמיצרים זה להתגבר. להתגבר על כל מה שמושך אותך לממתת שערי תומה, וכל אדם, יצר לב אדם רע מנעוריו, כל אדם יש לו משיכה לתומה, יש לו משיכה גם לעבדות, לפחות בעבדות הנפש. אומר אבן עזרא, מה שיותר מאוחר להבדיל ביאליק כותב, שהדור המדבר יצאו מהמדבר, אבל המדבר לא יצא מהנשמה שלהם. אבן עזרא כמעט אומר אותם נקודות במילים אחרות כמובן, שעדיין הם היו בנפש של עבדות. עבדות הזו הפכה אותם למשועבדים מבחינה רוחנית לכוחות אחרים, והם היו צריכים להשתחרר מזה. יציאת מצרים זה לצאת מהמיצר שפרו בעצם הכין את כל העולם לקראת זה. התעקשות על שלו, התעקשות על כוח האדם נגד השמיים. מכל זה אנחנו צריכים לצאת, וזה צריכים לצאת כמו שאתה אומר, אבל אני מסביר את זה יותר. כל רגע ורגע אתה צריך להתגבר על הבעיה הזו, כי כל רגע ורגע יש משהו שמושך אותי, מושך אותי לכאן, מושך אותי לשם, יש כל דבר, ולא סתם מושך אותי, אלא אני אפילו מוצא לזה הצדקה, זה בגלל זה, זה בגלל זה, אני מתעקש, אבי דיניש, להחזוק את דיבורי. אני מתעקש להמשיך בשלי, כמו פרו. היציאת מצרים זה היכולת להשתחרר מכל התמכרות. בכל דור יש לו את ההתמכרות שלו. ההתמכרות שלנו היא התמכרות אחת, התמכרות של דורות קדמים היה אחר. ההתמכרות הקדומה והאילאית שהיא שורש לכל ההתמכרויות, זה היה להשתבד לא סתם לפרו לעבוד, אלא להשתבד גם לתרבות של ממתת שערי תומה, לתרבות של לעבוד, לעבוד למה? לעבוד לתומה. הם היו חלק בלתי נפרד מהמצרים, וכל הדבר הזה הוא בעצם משתנה ביציאת מצרים. נמצא שיש כאן שינוי לא סתם, יש כאן שינוי אדיר שמעוגן בכוחות הבריאה. זה לא נס כמו נס של אליהו נביא שעולה בשרה השמיימה, אלא ולא נס של אלישע עם פח השמן. זה נס שהוא למעשה דורש את השידוד מערכות של הבריאה, ולכן זה מקופל ורמוז ומותנה כבר בבריאת העולם, כבר בבריאת המים. אני רוצה שתהדקו את החגורות אלה שישמרו עלינו שלא ניפול, ואני אלך עוד יותר עמוק. גם בצוללת צריכים להדק חגורות כשזה צולל. הולכים לעומק. או לגובה. מה את אומרת? איך קוראים לך? רות. היא אומרת משהו, יש להם בטח מה לומר. בכל אופן, הרעיון הוא כזה. הרעיון הוא, שימו לב, הרעיון הוא, יש פה מים ויש יבשה שמתגלית בתוך המים. המים והיבשה הם סמל אדיר קדום מאוד. בעצם ככה בריאה מתחילה. בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים? שיש לך פה משהו קדוש בתוך האנדרולמוסיה, בתוך הבלגן. המים הם בלגן, המים שטפו את הכל. המים במצב הקדום של הבריאה הם היו הכל היה ים, הכל היה מים. לא היה, היבשה זה עוגן, היבשה זה משהו שאתה יכול לעמוד עליו, היבשה זה משהו ש איך אומרים, אתה יכול לחיות בו. אי אפשר לחיות על המים. המים זה בשביל ספנים, בשביל שחיינים, אבל זה לא, זה לא מציאות חיים קבועה. המציאות החיים הקבועה זה חיים ביבשה, כן? ולמה? כי הקדוש ברוך הוא ראה ביבשה את האפשרות של יצירה רוחנית, של אפשרות של בניין, של חברה, של תרבות, של רוח, של קדושה, של הכל. כן? בית המקדש לא נמצא על המים, אלא נמצא, העולם כולו עדיין נמצא על המים, אבל העולם, כתוב בתהילים, כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יכונניה. זאת אומרת, הכל, יש לנו מים תחתונים, מים עליונים זה השמיים, ויש מים תחתונים שהם מי התהום, שעלו התהום כשדוד המלך כתוב שהם אימו להציף את העולם בבית המקדש. וזה יש ניסוך המים, זה עניינים עמוקים מאוד, אבל אנחנו רואים שאלו נתונים ואלמנטים של הבריאה. רוח אלוקים מרחבת על פני המים, אחר כך זה יתורגם ליבשה, והיבשה תתורגם בסוף לארץ ישראל, וארץ ישראל תתורגם לירושלים, וירושלים עשר קדושות, זה יגיע בסוף לקודשי הקודשים. אבל הכל הולך בשלבים. אז לכן כשאנחנו מדברים על הבריאה ואנחנו משנים בכבור 2000 או משהו שנים אחרי הבריאה, לא זוכר באיזה שנה הייתה יציאת מצרים, אבל בערך 2000 שנה אחרי הבריאה, אז זה חוזר לבריאה מחודשת. כמו שמתן תורה זו בריאה מחודשת מבחינת חינוך, כתוב אם לא חוקות, אם לא בריתי ומה בלילה חוקות שמיים ארץ לא שמתי. העולם היה עומד ורופף עד יום השישי. מה זה השישי? שאז נתקבעו מעשה בראשית, זה כתוב בשישי בסיוון, כן? אז שניתנה בו תורה. אותו דבר גם קריאת ים סוף, שנראתה יבשה בתוך הים, היא מהווה סמל לעובדה שפה מתגלה הקדוש ברוך הוא במקום שהוא כביכול לא יכול להתגלות. המים מסבלים גם את המבול. מהו כנגד היבשה במבול? בארץ ישראל לא היה מבול לפי דעה אחת בחזל, אבל לכל הדעות מהו היבשה בתוך המבול? הטבע, נכון? טבע, אותיות הטבע, אומר שוב האריזל, אותיות טבע זה הבית. אבל שם יש לך בית, יש לך בית שהוא צף על פני המים. המים הם בלבלים את הכל, הם סוחפים את הכל, במיוחד מים של סערה, מים של צונמי, מים של מפרץ חיפה. שמעתם מה קורה במפרץ חיפה? גלים בגובה 9 מטר. לכן לא חשבתי שיש גלים בגובה כזה, אז סגרו את הנמל. לא יכולים להתמודד עם גלים של 9 מטר. בני אדם לא יכולים להתמודד עם איתני הטבע. אז זה בדיוק היסוד פה. הכל כביכול חוזר לששת ימי בראשית ונוסד מחדש על פי הנחיות, על פי מתווה שנקבע כבר באז. זה התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם המים. יתר הכן, שמעתי ממורי ורבי רב משה שפירא זצ"ל, הוא דייק, אני לא יודע אם הוא הראשון שאמר את זה, למה מים בעברית זה לשון רבים? בשפות אחרות אתה לא קורא לזה מים בלשון רבים, אומרים water באנגלית, וסר בגרמנית וביידיש, נכונים באיטלקית, קוואד, אקווה, זה לא לשון רבים, זה לשון יחיד, כן? אז מים זה לשון רבים?
איך אתה אומר ביחיד?
לא אומר, אתה לא אומר, אתה אומר מים אדירים, אתה לא אומר מים אדיר, אתה אומר מים אדירים, מים רבים, כן? מים סוחפים, אז זה לשון רבים.
זה גם יחיד וגם רבים.
אם אתה אומר סוחפים ורבים ואדירים, אז סימן שזה רבים. למה אתה אומר מים אדיר? אתה יכול להגיד מים אדיר בעברית? לא.
כן.
לא, אתה לא תגיד. לא תגיד את זה.
אנחנו אומרים את זה, אבל כן אפשר.
אז למשל, אתה אומר בפרשה כתוב.
הכל אפשר.
בפרשה כתוב, ואם תגעו
המים.
לא ואם תק.
נכון.
תגעו המים. למשל, ואם תגעו זה רבים.
הכל אתה יכול, אבל זה תהיה. אין מה לבדוק, זה שגיאה אם אתה תגיד את זה אחר.
אין משהו אחר, זה מים.
רגע, יש לך משהו שגובר על פסוקים חביבים?
תסתכל בפרשה, כתוב, ואם תקעו המים, לא ואם תק המים.
ואם
תקעו,
כל מקום,
קולות מים רבים.
כן,
קולות מים.
כל מקום במקרא, כל מקום במקרא ובחז"ל ובעברית נכונה, אז מים זה לשון רבים. למה? למה באמת השפה בנויה כך שמים זה לשון רבים? אוקיי?
רגע, אז באנגלית איך אני אומר את זה
ברבים? Water. Water. יש waters? יש water.
כן?
אתה תגיד מי נוח, water סוף נוח, אבל סתם כשאתה אומר מים אתה אומר bring me water, אבל בעברית אתה אומר תביא לי מים, כן, תביא לי מים מתוקים, תביא לי מים תוססים,
מים מינרלים,
אישים,
לא מינרלים,
אישים וחלבים,
לא, זה אישי, אבל זה אישי,
גם כן אישי,
אישי זה
מובן, אבל זה גם רבים לאש, אישים. על כל פנים, אני מדבר קצת על מים, לא על אש. אז אמר לו משה פירא זצ"ל, ואמר ככה, שלמים אין מאפיין ייחודי. זה משהו שהוא מה שנקרא משותף להרבה מקורות, להרבה פרטים. הטבע של המים, האופי של המים, זה משהו המוני, וזה מתכתב עם המהר"ל. המהר"ל שואל שאלה יפה מאוד ועמוקה וחשובה. למשה רבנו קוראים משה, למה? מה זה משה? מה פירוש השם משה? מן המים משיתים, כן?
הנה, מה? רשום פה. למה מבטר? רשום, נראה לי זה מהמהר"ל. קיצור רשום, משפט כאילו שזה מסכים, אין מים ברבים מפני שלא שייך במציאות מים ביחיד. אז אתה לא יכול להגיד שזה רבים.
אוקיי, זה אולי מה שרבי שפירא התכוון, זה מהמהר"ל?
לשון הקודש אדוני המהר"ל שביר עיניים בגבורות ה' פרק ח',
גבורות גבורות ה' פרק
ח', גבורות ה' פרק ח',
גבורות השם פרק ח', זה ספרו של המהר"ל, ספרו של המהר"ל על יציאת מצרים, על ההגדה של פסח. המהר"ל אגב לא כתב הגדה של פסח, זה זיוף. יש הגדה של פסח של המהר"ל שזה זיוף, המהר"ל לא כתב הגדה של פסח. המהר"ל כן כתב גבורות השם, שזה סובב סביב כל הנושאים של הגדה של פסח, אבל פירוש על הגדה של פסח זה מישהו זייף, הוציא לאור, וזה הפך להיות לרב מחר. אבל המהר"ל עצמו לא כתב את זה. בכל מקרה נחזור לענייננו. אתה צודק, יש הכל. כלומר, אתה מבסס את המקור של משה פירת הצו. המהר"ל אומר במקום אחר, עוד פעם, קוראים למשה משה מן המים משיתהו. שואל המהר"ל, מדוע למשה קוראים משה כמן המים משיתהו? זה דבר טריוויאלי, דבר מקרי, שהוא היה במים והוציא אותו מהמים. ב', למה זה השם האמיתי שלו? השם האמיתי שלו זה טוביה, אביגדור, יקותיאל, יש לו שמות שאביו ואמו נתנו לו בברית. משה זה שם שנתנה לו בת פרעה, בתיה, כעבור כמה חודשים.
תשובה למה שאמרת, קראתי את זה במדרש.
שמה?
תשובה, למה זה, כאילו למה זה משה?
אני בשאלה עדיין.
לא,
אני עדיין בשלב השאלה. אז מה התשובה? אומר המהר"ל התשובה, כי בת פרעה, בתיה, הגדירה פה את המהות של משה. ומה המהות של משה? אומר המהר"ל, מים זה שיא החומר, אין לזה צורה. מים הרי מתפשטים לפי הצורה של הכלי שמכיל אותם, כן? אבל אין לה מים צורה מגובשת עצמאית, אין לה מים מוצקות עצמאית, נכון? אז הם חסרי צורה. גם בלטינית אומרים מים הם אפורמיים, 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 כבשה חסר צורה. ומשה רבינו הוא שיא צורתו של עולם. זה משפט נפלא. משה רבנו מייצג את שיא הצורה. מהי צורה? מדברים פה על חומר וצורה. צורה זה משהו עם כוונה, משהו עם תוכנית עבודה, משהו עם כיוון. זה הפשט צורה. כאילו מים, המים מתפשטים לכל הכיוונים, למקום הכי נמוך, באופן טבעי, בלי אנרגיה. זה המצב של המים, כן? ואילו משה כולו אנרגיה. משה משהו למלאך. המלאך, על מלאך כתוב ברמב״ם, המלאך כתוב ברמב״ם בפרק ב' ג' מלכות יסודי התורה, המלאכים הם צורות, הם לא גופים, הם צורות. כלומר הם מהווים רק אנרגיה, הם מהווים רק רעיון, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא לבצע כל מיני משימות של צורה. משה רבנו הוא הבן אדם שהגיע למעלה העליונה של צורה, שהוא נהיה כמלאך. אומר הרמב״ם בפרק ז' מלכות יסודי התורה, שמשה רבנו התקדש כמלאכים ונסתלק ממנו, היצר הרע. כך הרמב״ם אומר, שכשהקדוש ברוך הוא אומר, אתם שובו לכם לאוהליכם אחרי מתן תורה, ואתה פה עמוד עמדי, כך הוא אומר למשה רבנו, אז בעצם עמוד עמדי שנדבקה צורתו של משה רבנו בשכינה, והוא נהיה כמלאך. אז זה הכוונה, לכן השם משה הוא שם שמגדיר את התפקיד ואת המהות של משה רבנו יותר מהשמות שאביו ואמו נתנו לו. ולכן משה מן המים משיתהו, מים בסמליות של המים, שזה כל האנדלמוסיה, כל המבול של העולם, והוא מהווה את הצורה עם תוכנית העבודה, עם כוונה, עם חץ שאתה יורד קורא אותו למשהו ממוקד ונקודתי. זה נקרא צורה, זה נקרא נפש והנשמה של משה רבנו, שיא הדיוק ושיא האנרגיה של רוחניות. ולכן אנחנו רואים את התופעה הזו שקריאת ים סוף לפחות ארבע פעמים או אולי יותר בבריאה. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, כן, הארץ הייתה טוב ובואו, ורוח טוב ובואו זה המים ששוטפו את הכל, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז כאן רואים רוח אלוקים, אחר כך אנחנו רואים במבול, את התיבה שהיא צפה על פני המים ששוטפים את הכל ומבלבלים את הכל ומנערים את הכל. לכן לבבל קוראים בבל, מקום שמהבבול הגיעו אליו שנער, שננערו לשם מתי מבול, כך כתוב. אז כן, זה משום מבול. אז זה מצב נוסף שיש לך כאילו צורה על פני המים. משה רבנו, התיבה של משה רבנו זה צורה על פני המים, משה והתיבה שבו הוא נמצא. והמצב הרביעי, המצב הרביעי זה קריאת ים סוף ביבשה בתוך הים. והדבר הזה מפורש, טוב, זה קורה גם בעתיד. הסמליות הזו בינתיים היא מאוד משמעותית לעוד נקודה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. אז כתוב שהמצרים רצו לבצע את הפשע המושלם. מה הם רצו לעשות? המצרים רצו להטביע את מושיעם של ישראל במים, והם ייפטרו מהעונש. למה? הם היו פילוסופים, היו חכמים, ידעו שאם יש השם הוא יעניש אותם, יעניש אותם מידה כנגד מידה, כי זה דרכו של עונש מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה עם מידה כנגד מידה? הוא לא יוכל, כי הוא כבר נשבע שהוא לא יביא מבול על העולם. הפירוש, למה המבול זה המידה כנגד מידה? כי להטביע את משה רבינו, להטביע את כל הזכרים בתוך המים, זה כמו ליצור מבול, ולהוציא את משה מהמים זה כמו תיבה של המבול, ולכן תיבת משה מוקשת לתיבת נוח והרבה דברים. זה מזופת מבפנים בחוץ, זה רק מבחוץ, רש"י משווה ביניהם, וזה כאן איזה עבודת השוואה חסרת שחר. מי אומר שהם צריכים להיות שווים? מי אומר שזה אותו יצרן? שניהם נוצרו על ידי מספנות ישראל, שניהם נוצרו על ידי טיסן קרופ בהמבורג בגרמניה. למה הם צריכים להיות בעלי אותם מאפיינים של מפרט טכני? מה הרש"י בכלל שואל? למה תיבת נוח זה מבפנים בחוץ ותיבת משה זה רק בחוץ ולא בפנים? והוא עונה על זה שתי תשובות. מה השאלה בכלל? התשובה היא שרש"י פה הולך לעומק. תיבת נוח ותיבת משה עם אותה מהות, זה שימור של הצורה, שימור של הקדושה בתוך הבלגן, בתוך הבבול. ולכן העונש שהמצרים היו צריכים לקבל הם קיבלו בסוף. למה? כי הם ידעו שהשם נשבע לא להביא מבול, אבל הם לא ידעו שעל כל העולם הוא נשבע שלא להביא מבול, אבל הוא מביא על אומה אחת, וזה באמת היה העונש שלהם, מידה כנגד מידה. זה שהם טבעו בים זה היה מבול, זה שבני ישראל ניצלו בתוך הים זה היה תיבה בתוך המבול. זה ממש, זה לעומת זה ברא אלוקים, זה היסוד. וזה גם הפשט, זה גם הפשט שכשויבקעו המים, אומר רש"י, כל מים שבעולם נפקעו. מדרש, זה מדרש. מה פירוש כל מים שבעולם נפקעו? כלומר, גם האוקיינוס השקט, וגם המיסיסיפי, וגם הנילוס, וגם היאנגצה, והכל, הכל, הכל נפקע. גם כל כוס מים שהיה לך בבית נפקע לשניים. מה הרעיון בזה? בשביל מה? אז יש שני תירוצים על השאלה הזאת. תירוץ אחד, שזה בא כאילו לפרסם את קריאת ים סוף. כל אדם רואה במיסיסיפי שזה נפקע לשניים, הוא שואל מה קרה פה, מדוע זה נפקע. אז הוא מברר בגוגל ובאינטרנט, ואז פתאום הוא שומע יש קריאת ים סוף. זה נותן לו את המוטיבציה לחפש מה הולך פה. אבל התשובה יותר עמוקה, המושג מים נפקע. המושג מים זה ההמוניות, המושג מים זה החומריות, המושג מים זה השיטפון הברוטלי שרק מים יכולים לעשות. גם ברמה הרוחנית המים מסמלים דבר חסר צורה, והבקיעה של המים זה היכולת לשלוט על ההמוניות, על הכוח הברוטלי שהמים מסמלים, וליצור בזה עושה דרך בים, נתיבות בתוך האין סוף, נתיבות בתוך המבוכה, בתוך הבלגן, בתוך המבול. זה בדיוק היסוד שנפקעו המים, ובני ישראל הלכו בימשה בתוך הים, כמו שנוח ומשפחתו וכל החיות שלא חטאו, שהם צפו בתוך המים של המבול. וזה מה שמשה צף בתיבה שזה דומה לתיבת נוח, כפשוטו, כאוצר. תיבה זה לא כלי שייט, תיבה זה לא ספינה, תיבה זה כלי שימור, ואתה שם בתוך תיבה את האוצרות שלך, את הכסף שלך, את התכשיטים שלך. אז התיבה זה עוצר עם א', עוצר בתוך, עוצרת בתוכה את, את הנכסים של העולם העתידי. העולם העתידי מתחיל מנוח יוצא מהמבול, העולם העתידי מתחיל ממשה יוצא מתוך התיבה וגודל להיות משיעם של ישראל. דרך אגב, שמעתם על פיקאסו? פיקאסו היה צייר גאון, וביקשו ממנו כאשר ייסדו את האום, את האומות המאוחדות, לצייר סמל לאומות המאוחדות. מה הסמל שפיקאסו צייר, אתם יודעים? למה אתה לא מחפש? מה היה הסמל של האום, של האומות המאוחדות? פיקאסו הזמינו אצלו סמל. מה? לא? מה? לא, לא, לא.
הסמל של
האום? כן. היום או שלא? גם היום.
לא, היום זה
של העולם. בסדר, אבל יונת השלום. יונת השלום זה המצאה של פבלו פיקאסו, הצייר הגאוני שחי באותה תקופה, והוא בעצם לקח פה את הסמל, את המטאפורה של היונה שיוצאת מהטבעה, והיא כבר מגלה שיש יבשה. מה? בסדר, מי לקח? בסדר,
העולם החדש, העולם היום, העידן החדש די לוקח את הרבה מהעקרונות שלו ממנו.
יפה, אני רק אומר שזה גאונות של אמן. הגאונות של אמן של פיקאסו מתבטאת בין היתר בציור הזה, בסימבוליזם הזה, שהוא מבין שהעולם חדש אחרי מלחמת העולם השנייה משול לעולם החדש שנוח חווה עם סיום המבול. שהמסמן את זה זה היונה מצאת מנוח לכף רגליו. עכשיו התגובה של עם ישראל זה שירת הים. שירת הים, במילים קצרות אני כבר אומר, עוד מעט שלג. אז שירת הים, שירת הים הכוונה שגם פה יש את האריזל. האריזל אומר ששירה זה מלשון שיריים, מלשון שרוח, מלשון התפשטות. כאילו בתוך המצרים, בתוך הקיבעון, בתוך העורף של פרו, כן? הנשמה חוזרת לאלוקות, חוזרת לשורשים שלה. האדם שר שירה כאשר יש לו מוזה, כך אומרים היום. אבל אנחנו אומרים אדם שר שירה כאשר נשמתו חשה את צור מחצבתה, את הכוח האלוקי. זה שירת הים. לכן כתוב אז ישיר משה. מה זה אז ישיר משה? אומר הרשי, אז לעתיד לבוא. למה לעתיד לבוא? אז שר כשראה את הנס, כי אותו נס הוא סימל את בריאת העולם, הוא סימל את תגולת העולם. כלומר יש פה בעצם רגע אדיר שהוא מרומם אותך מעל הכל. אני אסיים בסיפור ובזה גמרנו. אני חושב שהרבי מגור או הרבי מבלז אחרי השואה אספו את אודים מוצלים מאש, את שירית הפלטה, לבית מדרש שלהם בתל אביב, ירושלים. כן, אם זה רבי מבלז היה בתל אביב, אם זה רבי מגור זה היה בירושלים, אני זוכר על מי מספרים את זה. ואנשים הגיעו, שמעו שהרבי ניצל מהתופת והם ניצלו, הם באו לבית מדרש. עכשיו מתי הם באו? בחג השבועות אני חושב זה היה. שמחת בחגיך, איך אפשר לשמוח? הרי כולם השאירו שם את המשפחות שלהם בכבשנים של אושוויץ ושל טרבלינקה וכל המקומות האלה, איך אפשר לשמוח? אמר הרבי דרשה, דרשה נפלאה, בקיצור נמרץ. איך משה יכול לשיר שירה יחד עם בני ישראל? הרי 4/5 מהקרובים שלהם נשארו במצרים, הם מתו בשלושת ימי אפלה כי הם היו רשעים ולא רצו לצאת ממצרים, הם היו שקועים במתת שערי תומה וסירבו לצאת. אז כתוב שהם מתו ב-50 עלו בני ישראל מארץ מצרים, 1/5, 20%, 80% מתו. איך אפשר לשיר? איך אפשר לשמוח? איך משה יכול לשיר שירה? התירוץ הוא אז ישיר משה. כשמשה שר שירה הוא מרים את כולם לעולמות העליונים, הוא מרים את כולם לעתיד לבוא, לתחיית המתים. ואז ואז אין מקום לאבילות. כאשר אתה מרגיש שיש לך פה את ההיקף של בריאת העולם עם גולת העולם, אז אתה לא מרגיש אבילות. כהן גדול לא אבל. למה כהן גדול לא אבל? כי כהן גדול הוא כמו רגל כל השנה דני. הנפש של כהן גדול שהוא מחובר לשכינה, לקודשי הקודשים, הוא כמו חג השבועות, חג הפסח, חג הסוכות. לכן כאן השמחה גוברת על האבל הטכני של מות היקירים והקרובים שלנו. ואז צריך לסמוך. ואז החסידים פרצו בבכי והתנחמו, אמרו רבנו ניחמתנו.
רבנו, נשים זה לשון
אני לא אומר, אני מצטט רש"י.
לא, אני אומר.
אני מצטט, אז יש לך קושי על רש"י. אני לא...
לא לוקח אחריות.
לא לוקח אחריות על רש"י. תשאל את רש"י כשתפגוש אותו בעולם העליון.
אז ישיר, הרי ישיר זה לשון עתיד.
כן, כן, אבל עדיין זה מדרש רחוק מהפשט. רש"י גם אומר פשט. כן, הוא אומר, אז עלה בליבו לשיר שירה, או כך...
למה כתוב? אז ישיר משה ובני ישראל. משה ובני ישראל זה משה ובני ישראל. אז ישיר הוא משה ובני ישראל. למה כתוב ביחיד? אז ישיר?
כי משה התחיל וענו אחריו. משה שר סולו וכולם ענו אחריו. גם אנשים ענו אחריו כתוב.
אז בגלל זה ישיר.
זה היה כמו שאומרים הודו לשם בהלל.
או כמו שאומרים כיום כאילו בזה. אם כבר חזרנו לעניין הזה, למה נאמר בראשית ולא בראשית?
רש"י עונה על זה, הוא אומר שיש לקרוא את השלושה פסוקים כהמשך אחד. בראשית ברו אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת מעל המים. כל השלושה פסוקים הם ואז ויאמר אלוקים ויהיה. זאת אומרת, כל השלושה פסוקים הם חטיבה אחת. אז יוצא שהמילה בראשית היא מילה נסמכת, אז צריכים לנקד את זה בשבח.
נסמכת למה? מה היה לפני זה?
ברו. בראשית ברו אלוקים את השמיים ואת הארץ.
זה לא ברא?
לא ברא, אלא ברו.
איזה ברו?
רש"י. תשאל את רש"י גם את זה.
זו אותו מילה, אבל.
כך כתוב.
ברא וברו זה אותו דבר. זו אותו מילה.
לא. ברו, בראשית הפעולה.
אני הבנתי את זה, אבל בסוף זה...
אז זה לא אומרים ברא. אם אנחנו מדברים על ראשית, זה היא הידיעה, צריך להיות בראשית. אבל אם אנחנו מדברים על בראשית הבריאה, ברו, אז הידוע לא מתקיים במילה בראשית, אלא במילה...
אבל אם כך, אז אני אמר ברא ולא ברו.
גם את זה תשאיר. אין לי תשובה לכל השאלה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.